La 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 la.
מה אתם עושים?
מחממים את הגרון.
למה?
כי אומרים שיש לנו בעיה בגבוהים.
איזה מצחיקים, זה לא כאילו קולות גבוהים, זה בעיה בשחקנים הגבוהים, בצבע, סנטריאן.
דאבה, בגלל זה אנחנו מחממים את הגרון כדי שישמעו את הצעקות שלנו כשאנחנו צועקים. תכניס את בנט!
הגרון בישובו בנט!
באדומה, פודקאסט אוהדי הפועל ירושלים.
באדומה, פרק מספר 7, אנחנו רשמית אחרי החגים, וזה אומר שהגענו לחגים, קודם כל היו כאלה שלא האמינו שנגיע, אבל הגענו. אבישי, מה שלומך בבוקר, יום רביעי זה שבו אנו מקליטים?
נגד כל הסיכויים.
כן.
מי היה מאמין שנגיע אחרי סוכות? נראה, אני בסדר, אני בסדר. אני לא יודע, אני כאילו מסתובב קצת, שומע... די, אנחנו נדבר תכף על ההכנה, ויש איזו תחושה מאז ה... מאז החצי גמר נגד מכבי תל אביב, יש איזו תחושה של משהו בין אנשים מסתובבים, כאילו יש איזה וייב של עבדו עלינו. ואני מודה שאני לא מתחבר אליו. אני לא מתחבר אליו, אני לא חושב שעבדו עלינו, אני לא חושב שנתגלו פה פלופים, נתגלו בעיות. יש בעיות, הן לא קטנות, הן לא קטנות, אבל יש גם המון המון נקודות טובות והמון דברים ללכת איתם למלחמה.
כן, אז אנחנו באמת נסכם היום את תקופת ההכנה ככה ואת גביע ווינר שהתחיל טוב ונגמר פחות טוב, וגם נסתכל קדימה על המשחק ב-BCL מול קרשיאקה.
יש לנו אורח.
יהיה לנו אורח, יעקב מאיר מישראל היום, ידבר איתנו, יכין אותנו קצת להתמודדות הראשונה באירופה ביום שלישי.
האורח הראשון בתולדות הפוד, אנחנו נותנים איזה מתנה, משהו, אנחנו מסגירים לו איזה...
כן, זה ייכנס לרשימת השיאים, לסטטיסטיקות.
כן,
טוב, אז איך אתה מסכם? בוא ניתן פה, נתחיל במספרים, ציון שלך לתקופת ההכנה לגביע ווינר של הפועל ירושלים.
אני אחלק את זה לשתיים, את הציון. הציון על ההכנה ככלל, אתה יודע, כלומר, על כל מה שאנחנו קוראים פרסיזן, מתחילת הגיבוש הסגל ועד תחילת האימונים, הוא 6, בוא נגיד ככה, וגם זה בגלל, וגם זה הרבה בגלל החתמות שלפחות על הנייר נראות סוג של מבטיחות, נגיד את זה ככה. אבל על היכולת אני דווקא לא פסימי, כמו הדעה יותר מדי רווחת קצת מסביב. אני ראיתי ביכולת דברים שיותר קרובים לשבע, שבע, שבע וקצת. אני חושב שלמעט 6 דקות של מערכת שפשוט נחבטה בחצי הגמר, ראינו המון המון סימנים טובים לגבי הפועל ירושלים, לצד כל מיני נקודות חולשה, אבל לא נקודות חולשה שהן בלתי פתירות.
כן, אני נותן את הציון 7, גם די דומה לשלך, אבל אני חושב שכאילו החלוקה פה היא תהיה עמדות הגארד ועמדות הפנים, שיש פה פער עצום. אני חושב שהגארדים שלנו, השלישייה מעולה, אובסואן, ג'יילן אדמס וקיל פטריק נראים כמו וואו, ובנט ומייקר שיחזבו, את גייטס לא ראינו, הוא שיחק רק במשחק סגור לקהל נגד חולון, וזה מבחינת הזרים. והישראלים אני חושב שבאמת לא מאוד משמעותיים בינתיים, אז אי אפשר כל כך לשפוט אותם.
למה, למה אנחנו בכלל מחלקים את הקבוצה לפי ישראלים וזרים?
כי זה השחקנים המשמעותיים והספסל. זה, אין פה...
זה פחות או יותר, כלומר, דווקא במשחקים עד עכשיו פתחו לדעתי שני ישראלים כל הזמן. אני לא חושב שהמשחק שלא פתחו בו שני ישראלים.
כן, אבל איך עודד קאטה שאהב להגיד, זה לא משנה מי מתחיל וזה משנה מי מסיים. החמישייה הפותחת אין לה הרבה, לדעתי לפחות, משמעות, כי ברור שהחמישייה של השחקנים, חמשת השחקנים הטובים שלנו והבולטים, זה הזרים. אין לנו תמיר בלט השנה.
אני צריך לסייג משהו לגבי העניין של החמישייה לא חשובה והכל. קודם כל זה גם משתנה ממאמן למאמן, יש כאלה שאצלם זה חשוב יותר, אבל אני רוצה לחלק את זה. נגד הרצליה ונגד גלבוע, בשמי גמר גביע ווינר ורבע גמר גביע ווינר בהתאמה, פתחנו את המשחק רע מאוד, רע מאוד. אני חושב שזה בין היתר קשור לסיפור עם שניידרמן ולניסיון שלו, לניסיון של אורן להפוך את שניידרמן לאיזשהו רכז ראשון שפותח ל-5-6 דקות, וזה משהו שהוא עשה בנימבורג, אגב, בעונה שעברה, לקח בחור צ'כי צעיר בשם יעקב טומה. גם ילד בן 18, מכל מיני נסיבות הוא מצא את עצמו רכז ראשון, וממש החזיק ככה כל העונה. שיחק, לא קלה הרבה, לא עשה הרבה, אבל החזיק את העמדה ל-4-5 דקות, עד שאובה עלה מהספסל והחליף אותו. ובשני משחקים נגד גלבוע והרצליה, הניסיון הזה עם שניידרמן, באופן כללי, מהחמישייה די קשל. ונגד מכבי תל אביב, כשעלינו בעצם, אולי עם החמישייה הכי קרובה לחזקה שיש, זה עם אובה באחד, קיל פטריק בשתיים, אדם אריאל בשלוש, בנט וסגב. בנט בארבע, סגב בחמש. פתאום ראית קבוצה שנכנסת לעניינים מהשנייה הראשונה. ממש מהשנייה הראשונה, אני חושב בדקות הראשונות נגד מכבי תל אביב, וזה בכלל לא קשור לזהות היריבה, כלומר זהות היריבה רק מעצימה את זה, אבל בדקות הראשונות נגד מכבי תל אביב ראית, אני לא אקרא לזה כדורסל החלומות, אבל זה היה מאוד מאוד קרוב למה שמדברים עליו, אתה יודע, במונח המפוצץ הזה, הכדורסל של אורן. הייתה קבוצה ששמרה חזק, שנכנסה בקווי מסירה, ידיים כל הזמן עובדות במקביל הרגליים בהגנה, ריצה בכל הזדמנות, מחפשים את הזריקה הפנויה ולוקחים אותה, לא מהססים, אין משמעות יתרה אם אתה משלים את התרגיל עד הסוף או לא, המטרה היא להגיע לזריקה הטובה ביותר, ובהתחלה כשזה גם נכנס, זה היה נראה פנטסטי. זה באמת היה נראה פנטסטי.
אנחנו נצלול גם למשחק עם מכבי תל אביב בהמשך.
אני אומר, כשמדברים קצת על העניין של חמישיות וכאלה, אז אני חושב שזה לקח חשוב שכן ראינו בו איזשהו סוג של גרף שיפור. אני לא יודע מה יקרה שבוע הבא, נגד קרשיאקה ולאורך העונה, אבל לאורך העונה לא יהיה לנו את הפריבילגיות לפתוח משחקים בצורה חלשה. נכון שהיום בכדורסל מודרני קל יותר לחזור מפיגורים גדולים והכל, אבל אתה צריך בשביל זה גם יריבה שמאפשרת לך את זה, שמאפשרת לך מנטלית להיכנס. כשאתה תפגוש קבוצות בלבל גבוה, וזה מחכה לנו כבר נגד קרשיאקה ומנרסה, אם אתה לא תיכנס למשחק כמו שצריך, ואתה תיכנס לפיגורים גדולים, יהיה לך קשה מאוד לחזור ולרדוף אחריהם, ולחזור ולתפוס את המומנטום, ודווקא בהקשר הזה כן ראינו איזשהו גרף שיפור, ואני מקווה שנראה אותו גם בהמשך.
אתה חושב שההחתמות המאוחרות, ההתעכבות, העיכוב שהיה, שהכל קרה מאוחר, כמה זה פגע בסוף בשחקנים שהגיעו? אם היינו עכשיו בתחילת יולי, או באמצע יולי, זה השחקנים שהיינו מביאים, או שאתה חושב שהיה פה איזו התפשרות, כאילו...
מה אתה חושב?
אני חושב שיש, בוא נגיד את אובה סואן וקיל פטריק, אני חושב ש... טוב, אובה סואן גם באמת הגיע מוקדם, קיל פטריק זה שחקן שהיה מגיע מוקדם. כל השאר, נראה לי שזה סוג של... אני לא חושב שמישהו ישב וחשב על השחקנים האלה לפני. תתקן אותי אם אני טועה, מבחינת, יש הרי שחקנים שעוקבים אחריהם כמה שנים, מחכים לרגע הנכון, ואז מביאים אותם כשמתאפשר, שהם פנויים, שהמצב, כאילו, שמתפנה העמדה וכאלה. אני לא בטוח שהשחקנים שהגיעו, תון מייקר, אני לא חושב שזה מישהו שעקבו אחר ואמרו, בואו נחכה שהוא יהיה פנוי, כאילו, אולי זה סוג של סיטואציה שכאילו, הגענו אליה?
תראה, אני לא חושב שבתחילת הקיץ, מישהו בין השמות, בוא נלך חוץ מאובה ו... אובה, אדמס, ואולי קיל פטריק של דעתי ברמת תקציבית, אולי היה רחוק קצת מהיכולות של המועדון מבחינת מה שידעו בתחילת הקיץ. זה ברור שמייקר ובנט לא היו שמות שעוקבים אחריהם במשך שנים, מהסיבה פשוטה שהם לא היו משהו שאתה בוחן או שוקל באופן, רציני לסגל שלך, אבל אני גם לא חושב שזה מה שמשנה, כלומר... ברגע שרצת את הסגל, מה שחשוב זה כמה זמן אתה מריץ אותו, ואיך אתה עושה את ההתאמות הנכונות, ומוצא את הדרכים לשלב שחקנים, ובהקשר הזה די ברור שחסר לנו שעות מנוע. יש ניסיונות קצת לחפות על זה, בשבוע הרי כשנוצר עכשיו, אנחנו מקליטים בין שני משחקי אימון נגד חולון, שזו יריבה ברמה שקרובה למה שאנחנו צריכים לפגוש באירופה, קרובה מספיק, בוא נגיד ככה. יש ניסיונות להריץ כמה שיותר דקות שחקנים והרכבים מסוימים, אבל את כל מי שראה את המשחקים בגביע ווינר הבין שיש הרבה כישרון, אבל יש חוסר גדול מאוד בזמן פרקט.
שזה הדבר שהכי חסר לנו כרגע, כי אין לנו זמן, ויש לנו...
כן, אין זמן.
פתיחה הכי חזקה שאפשר ב-BCN עם שני משחקי בית קריטיים.
וצריך להבהיר את זה שוב, כי בניגוד לבתים של 14 או ליגות עם 16-18 קבוצות, הסיפור פה יכול בנובמבר להיות קרוב לגמור. אתה יכול למצוא את עצמך במצב שאתה נאבק במקרה הטוב על מקום שלישי, בעוד חודש.
בוא נזכיר את השיטה.
כן, אני לא אומר, המקום שלישי זה אומר שאתה משחק בלי ביתיות, סדרת פלייאוף על עלייה לשלב הבא, בסבירות לא מבוטלת גם נגד טנריפה. גם טנריפה יכולה למצוא את עצמה שנייה בבית שאנחנו מצליבים או לא. בסדר, אנחנו מדברים על טנריפה, ססרי, לודוויסבורג ופרומיטי של ננו גינסבורג.
של דיאנג'לו הריסון.
כן, ודיאנג'לו הריסון ודי-ג'יי קנדי, וקבוצה חבל על הזמן, ומירו בילן, קבוצה נהדרת. באמת קבוצה נהדרת, קבוצה שתאיים, בעיניי קבוצה שיכולה גם להגיע לפיינל פור של ה-BCL השנה. יש שם בית מאוד מאוד קשוח.
סדרה של ננו גינסבורג מול אורן עמיאל יכול להיות מעניין ברמת הפיקנטריה.
אני אתן לי, תשאיר לנו את העניין לטופ 16. אני חושב שכשאנחנו מדברים על שלב בתים, המטרה היא לא עניין, אנחנו לא באים בשביל כיף כרגע, אנחנו באים בשביל לעבור. נגיע לטופ 16, נתחיל לדבר על עניינים ופיקנטריה. מה שמטריד את כולם כרגע זה לא להגיע למצב שההכנה המאוחרת מתנקמת בנו בשני המחזורים הראשונים של העונה, ומשאירה אותנו עם בור שיהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנו. אנחנו מתחילים משבוע הבא משחקים שהם משחקים על החיים. הם ממש משחקים על החיים. אני לא יודע עד כמה אפשר, כמה עוד אפשר לחבר את זה בשבוע שנשאר. אני מקווה שמספיק כדי להגיע למצב תחרותי.
אני לא יודע, דווקא אם דיברתי על היכולת של שלושת הגארדים, שהם באמת גם יוצרים ושחקנים באמת ברמה גבוהה, אז דווקא כשאין הכנה טובה, זה משהו שיכול לעבוד טוב. כאילו, הם יכולים לבוא ולהתפוצץ, ובלי קשר לכלום, ולהעלות אותנו בשני משחקים האלה, ונתחבר אחרי זה. בוא נשאיר את החיבור, ניקח את ה-2-0 ב-BCL, ואת החיבורים נשאיר להמשך.
זה מותנה בזה שהיריבות שלך גם כן לא מוכנות. כשאתה פוגש יריבה שהיא גם כן לא מוכנה, גם מתגבשת ומתחברת, אז יכול להיות שזה הופך להיות משחק של כישרונות, אתה יודע, כששתי הקבוצות עדיין לא מתאומות.
מחצית הראשונה מול מכבי.
כן, וזה משחק של כישרונות, ובמשחק של כישרונות יש לנו מה למכור כרגע מול כל קבוצה ב-BCL. אני לא מגזים, אני מוכן לעמוד מאחורי זה. אנחנו, יש לנו מה למכור מול כל קבוצה ב-BCL, במשחק של, שמבוסס על מה שנקרא טלנט. בסדר? ברמת הכישרון אנחנו לא נופלים, לדעתי, ברוב הקבוצות במפעל. בטח לא ממה שיש לנו כרגע בבית. הסיפור הוא איך אנחנו מתרגמים את זה ומה אנחנו לוקחים, מה משפרים מההכנה כדי להפוך את זה, כדי לקחת את זה, כדי להגיע לשבוע הבא כמו שצריך. אנחנו צריכים לדבר טיפה על קו קדמי, על הבעיות, על מה אנחנו רוצים לדבר קודם כל. אני בכוונה עובר לקו הקדמי כי נראה לי שיש קונצנזוס די ברור לגבי הקו האחורי, כלומר עוד נדבר על, 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 על הדבר החסר שם, אבל הקו האחורי הוא הבעיה האחרונה כרגע.
כן.
יש שם כישרון באמת בערימות. שלושה שחקנים שמסוגלים לייצר סל כל הזמן, כמעט בכל סיטואציה. זה משהו שלא היה פה להערכתי. גם בתקופה הטובה של ג'ייקובן ופלדין, זה לא הייתה קבוצה שמייצרת
כל שחקנים. אני חושב שג'רלס דייסון קינזי זה ה... שלישייה מקבילה.
זה לונג שוט רחוק, גם קיל פטריק לא בדיוק התואם של קינזי.
לא תואם מבחינה, אבל מבחינת החוזק של השלישייה האחורית.
אלפה דוגס.
כן.
אלפה דוגס, כן, אלפה דוגס. עם שלושה אלפה דוגס, כל אחד מהם יכול ביום נתון לסיים עם 25 נקודות. זה משהו שלא היה כאן שנים קודמות. יכול להיות אגב שלא היינו צריכים אותו, בהתחשב בסוג הקבוצות שלנו.
כן, כשגם תמיר היה רכז, אז זה משנה לגמרי את המשחק.
אני חושב שהדבר, בשורה משמעותית בעניין הזה, לגבי אובה וקיל פטריק, לא באמת הייתה איזושהי... לגבי אובה וקיל פטריק, אני לא חושב שמישהו הופתע במיוחד. כלומר, מי שראה קצת BCL בעונה שעברה, ומכיר קצת את קיל פטריק שנים אחורה עם ה-NBA, לא מופתע לראות שהם מסוגלים לנפק את זה. סימן השאלה הגדול היה כנראה לגבי אדמס. ואם גביע ווינר הוא אינדיקציה למשהו, אז סימן השאלה הפך לסימן קריאה. הוא הראה שם, מעבר ליכולות הקליעה שלו, הוא הראה יכולות לייצר נקודות מכלום אחד על אחד. פלוטרים
הזויים האלה.
כן. הוא הראה המון 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 יכולת הגנתית. כלומר, גם הגנת אחד על אחד טובה, גם יכולת להתערב, להיכנס פתאום לקווי מסירה שבקומות שלא חשבת שתמצא אותו. הוא לוקח ריבאונד מעל ראשים של סנטרים גבוהים ואטלטיים. יכול להגיד לך גם במשחק אימון נגד חולון. הוא לא שם שניים, שלושה ריבאונדים שהוא פשוט לקח מעל הראש של קייזר. ממש פשוט קפץ לו מעל הראש ולקח אותם, הגיע מאחורה, יש לו יכולות אתלטיות מאוד מאוד גבוהות, ונראה שגם קבלת ההחלטות שלו השתפרה מאוד.
אפשר להגיד שהוא ההפתעה של ההכנה.
ההפתעה לטובה של ההכנה, כן. חד משמעית ההפתעה לטובה. שוב, זה יצטרך לעמוד למבחן ברגעי אמת. הכנה זה גם בדרך כלל שלב שבו שחקנים שלא פורחים תחת לחץ, נהנים ומראים יכולת טובה. מספיק שנזכיר את מלקום היל, ששנה שעברה נתן הכנה מדהימה. היה נראה כאילו הולך... כל מי שראה אותו במשחקי הכנה סגורים, חשב שהוא הולך להשתלט על הליגה, ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים. אז צריך...
הוא גם נפצע, אז ניתן לו
הנחה. כן, צריך ליהנות מזה. נכון, אבל צריך ליהנות מזה, אבל צריך גם להיזהר. צריך גם להיזהר. גביע ווינר הוא בדרך כלל סוג של מראה לאיפה אתה עומד עכשיו ולאן אתה יכול להגיע. הוא לא בהכרח כדור בדולח, שבו אתה יכול לקרוא את העתיד.
כן, נזכיר שגביע ווינר הוא תואר לכל דבר אם אתה זוכה בו, ואם לא, אז משחק הכנה ותו לא.
אפילו לא משחק הכנה.
אפילו לא משחק הכנה.
משחק אימון מצולם.
כן. נגיד זה ככה. אלה הגדרות הרשמיות על פי אוהדי הכדורסל. אתה רוצה לדבר קצת על החצי גמר מול מכבי, נצלול לתוכו?
כן, אני חושב שנדבר, נעלה גם את יואב מגוש דן על הקו.
יאללה, בוא ננסה להשיג את יואב.
אני פה, חברים, מה קורה?
מה העניינים?
וואלה, שבח לאל.
אז אנחנו רצינו לשאול, היה מה חשוב לנו שתעלה לשיחה על מכבי, כי...
על המשחק נגד מכבי.
על המשחק, השיחה על המשחק נגד מכבי, כי אתה היית שם עם נבחרת מורחבת.
כן, וואלה, כל המשפחה.
כוכבי כיפה אדומה אמיתיים.
כן.
מה עשה הנוער? מה עשה הנוער?
לא, הם באמת עושים את העבודה. זה שאנחנו מתכנסים לקשקש קצת אחרי עוד פתיחה, בסוף כולם מחכים למערכון. היה כיף, רגע. בוא נדבר על זה שנייה, כאילו, 5 דקות אחרונות בצד, היה כיף.
היה כיף, היה כיף. יום שישי בצהריים, כדורסל ביום שישי בצהריים זה תמיד כיף. משחק נגד מכבי זה תמיד כיף. וואלה, היה אווירה.
כדורסל בדרייבים זה תמיד כיף. שומעו, זה האולם הכי טוב בישראל לכדורסל. לא יעזור בדין, תביאו לי 20,000 פחות ממקומות אחרים. לא יעזור. אין אולם מתאים יותר לכדורסל, למשחק כדורסל בין שתי יריבות עם קהל חם, מהאולם הזה. הוא פשוט
נוי
מושלם. אתה יודע, כל קבוצה הייתה עם שתי צלעות של הזה, של ה... אתה יודע, שתיים מתוך, שני יציאים מתוך 4. הייתה באמת, הייתה פשוט אווירה משוגעת.
היה אווירה באמת מטורפת של שתי הקהלים. באמת זה, באמת אולם שמחזיק את האקוסטיקה, ווואלה, באמת כיף שם. קרוב למגרש, אחלה אולם.
זה מסוג החוויות שאתה יוצא, אתה יודע, אתה מבואס מהתוצאה, אבל אתה אומר, בונה, כאילו, סך הכל הכללי, נהניתי מהעסק. נהניתי מהעסק.
הילדים שלי עוד היו בוויברציות עוד באוטו, בוא נגיד ככה. היו...
מה הם אמרו על המשחק? זו השאלה.
מה הם אמרו על המשחק? תשמע, נכנסנו ליציא, היה בדיוק השיר, מי שבא מתל אביב הוא בן זון, אה? הבת שלי קצת הייתה ב...
יפתח פה זה לשים את הצנזור.
פה תשימו צנזור, אבל אתה יודע, הבת שלי כזה, מה, למה שרים? יש לנו חברים מתל אביב וזה. רבע שלישי, הייתי צריך להוריד לה כבר את החלקה שם, אצבעות משולשות שם, הקהל של מכבי, דיטי אשתי קצת...
אצבעות משולשות זה ברכת שלום בין הקהלים, אתה יודע, זה כמו אסקימוסים שמתנשקים עם האף, אז כאילו כששני אולטרסים נפגשים, הם מחלקים אצבעות משולשות אחד לשני, בדרך כלל, אתה יודע, גם עם החזה קדימה כזה, כאילו, אתה יודע, זה כמו אנתרופולוג, תביא אנתרופולוג כזה באסיה, יספר על הנייטיבס, על הילידים שנוהגים לברך אחד את השני בהגשת החזה קדימה ואצבע משולשת.
יום אחרי זה היינו בטיול, והבן שלי שאל את אשתי, אם מישהו עושה לו אצבע משולשת, הוא יכול להחזיר. אז רוני אומרת לו, לא, זה רק לאוהדי מכבי. פה היא סגרה את הסיפור. אבל לא, באמת, יום שישי בצהריים, באמת, באמת, אחלה זמן, אני לא מבין, כאילו, לדעתי, כל מחזור אין סיבה שמשחק אחד לפחות לא יהיה ביום שישי בצהריים, זה באמת כיף.
עכשיו שאנחנו עוברים לשעון חורף, זה התחיל להיות בעייתים לשומרי השבת, אז יכול להיות שזה הסיבה, עד שנעבור חזרה לשעון קיץ.
בסדר.
אבל גם זה, רוב האנשים לא לומדים,
אין להם שומרי שבת.
לא, קבוצות אחרות בכיף, אין לי בעיה לשבת ביום שישי ב3 לראות את חולון והפועל תל אביב, בכיף.
לא, גם משחק בית של הפועל, אם עושים את זה ביום שישי בצהריים, אנשים, גם מי ששומר שבת, לדעתי יכול להספיק להגיע הביתה, אבל בסדר.
מקורות במנהלת טוענים שנראה את זה השנה יותר, זה יצטרך לעמוד למבחן. ניצח במבחן, אבל נראה לי שכולם מסכימים שכדורסל שישי צהריים, די, אני גם מסתכל אחורה על כל המשחקים שהפועל שיחקה שישי צהריים, זה תמיד כיף.
טוב, עכשיו חוץ מהיום והמגרש היה גם משחק, אז
אנחנו חייבים לדבר עליו?
זהו, אנחנו נראה לי שאנחנו מפחדים לדבר עליו, אבל
לא, אנחנו צריכים, יכולים לעשות כמו בצפון קוריאה, אתה יודע, שהם עורכים את הוידאו של המשחקים לפרוט שלהם בהתאם.
אפשר לערוך.
מבחינתנו המשחק נגמר בדקה 33.
לא, בשלושה של קילפטריק.
בשלושה של קילפטריק, זהו.
בשלושה של קילפטריק.
קים ג'ונגון היה סוגר שם את המשחק וניצחנו.
לא רק עם ג'ונגון, היריבה שניצחה אותנו סגרה את התקציר של המשחק שנה שעברה עם השלושה של וויל בקין, אתה יודע. אל תתוסד פיונגיאן בשביל דוגמאות.
היה לנו פה קבוצה שזה שנתיים לא העלתה פוסטים אחרי הפסדים, אז אנחנו לא
בסדר, כולם מתבגרים באיזשהו שלב, אני מקווה. אני חושב, כאילו, אני לא יודע, אני רוצה לשאול אתכם, אולי אני טועה. עד דקה 30, אני, הרושם שלי היה ששיחקנו טוב עד דקה 34, אתה יודע, חלק מהזמן זה היה פחות טוב, אבל זה היה ברמת המשחק. זה היה קצת בהתאמה לרמת היריבה, אבל רוב הזמן שיחקנו טוב, ובדקה 34 פחות או יותר, שאנחנו קוראים לה הדקה השביעית של סגיב דוד, נראה לי משהו כזה, המערכת פשוט קבטה. אתה יודע, כמו רכב שנכבל לך באמצע כביש מהיר. ככה זה הרגיש לי. אולי, אני מתבלבל, אולי אני טועה עם זה.
לא, היה שם איזה מלדאון מטורף. שבאמת כאילו, אתה יודע, לא שיחקנו מזהיר עד אותה דקה, אבל היה שם איזה, אתה יודע, לפחות באגרסיביות, בוא נגיד ככה, וכן מצאנו, אתה יודע, פתרונות פה ושם, והובלנו בנקודה, אבל לא יודע, הקריסה הזאת שם פתאום בשבע דקות האחרונות, שהתחילה עם הכניסה של סגיב דוד, שאלוהים יעזור לי, אני לא יודע מה אורן עשה שם, אתה יודע, כן משחקים או לא משחקים, דיברנו על האווירה, אנשים עשו בדיקות, אנשים הביאו ילדים, אנשים הגיעו בצהריים, עזוב, זה לא משחק אימון, זה כל מי שהיה באולם שם, והאווירה מטורפת, אתה יודע, אנשים רצו לנצח את המשחק הזה, ואתה יודע, פתאום קריסה, ללא תגובה, לא יודע, הרגיש שפתאום זורקים את המשחק,
אני לא חושב שהיה מה להגיב באותו שלב, כאילו, אני מתחבר למה שאמרת לגבי סגיב דוד, שנכנס לדעתי 2.5 דקות לסוף הרבע השלישי, בערך, זה בערך הזמן שהוא נכנס ונשאר עד משהו כמו 6 דקות בסוף. אגב, הבריחה הגדולה הגיעה אחריו, אבל אני חושב שהפועל יצא מהקצב בדקות שלו על הפרקט, ובדקות שהיינו
זה היה נקודה שאתה אומר שזה פשוט נכבה אותו, זה
כן,
שאחרי זה הוא ניסה להכניע או לא
נכבה, עבר. כאילו, המנוע קבע. זה לא כאילו על משחק לאט לאט זלג לנו בין האצבעות ואורן לא מצא פתרונות. כלומר, אני מאוד ביקורתי על המהלך הזה עם סגיב דוד, ובעיקר על הייבוש של בנט, אבל אני לא חושב שנכון לייחס את הקריסה בדקות האחרונות למשהו שקשור באיזה אני לא בטוח שזה הנמנע. שיחקנו שם נגד קבוצה של עזוב שנייה את כל האיכויות והעניינים, שברמת הלחץ על הכדור שהפעילה עלינו, שחקה את השלישיית גרדים המובילה שלנו עד דק. Okay. עד דק. לא, אני חושב שאולי ברבע הרביעי היו 2 פוזיישנים, שעברנו חצי בנחת, כאילו בלי להתאמץ, בלי לרוץ ולנסות להשתחרר, בלי איזה חסימה, ממש פשוט אובה קיבל כדור ועבר חצי. כלומר, זה בערך היו הפעמים הראשונות, הוא החליף שם כל הזמן את 2 הגרדים, הוא ממש החליף את זה, אתה יודע, כל 3-4 דקות, כדי לוודא שכל הזמן יש רגליים טריות שמקשות עלינו להיכנס להתקפה מהירה, או להיכנס בכלל להתקפה. אני לא יודע כמה זה מה שאנחנו נפגוש, בעתיד, כלומר, אני מניח שקבוצות אחרות ינסו נגדנו את הנשק הזה, אני לא בטוח למי מהן יהיו את הכלים.
בדיוק, בדיוק.
אתה צריך כלים, אתה צריך קבוצה שיכולה לשחק כל הזמן עם 2 גרדים שמתעלקים למובילי הכדור על הנשמה. לא לכולן יש את זה, ל-40 דקות, ואני חושב פשוט באיזשהו שלב קרסנו מהעיפות. קרסנו מהעיפות.
אני חושב גם שאתה יודע, שאתה מצחק נגד קבוצה כמו מכבי, שהיא קבוצה יותר טובה ממך, זה מין נייר לקמוס כזה, שאתה יודע, גם הוציא לך חוץ את היתרונות והחסרונות, בצורה הרבה יותר קיצונית מכל משחק אחר, והיה אפשר לראות את זה, אני חושב שגם לחיוב וגם לשלילה, ובסופו של דבר ברגע הזה, פתאום, אתה יודע, כל החסרונות הציפו את היתרונות שיש לנו בסגל הזה, וזה פשוט קרס, בטח בשלב כזה של העונה, אתה יודע, יכולת לראות לצורך העניין הרבה מאוד מהדברים שכאילו אמרו שיהיו בעיות אצלנו, באמת במשחק הזה צצו לעומת משחקים אחרים שלא היו, וגם כאילו הדברים היותר חזקים. לצורך העניין, אתה יודע, הבעיה עם הכלייה של מובילי כדור, שדיברו קצת אובה וקצת אדמס, לא קלעים הכי יציבים, באמת ראית שהם מול ההגנה כזאת טיפה יותר התקשו לייצר את השלשות האלה, לעומת קיל פטריק שאמרו שהוא קלעי הרבה יותר יציב, ומצד שני ראית את, את העניין הזה שאמרו שיש להם חדירה איכותית, ובאמת כאילו כמה פעמים שההתקפה הייתה ממש תקועה, הצליחו כן, אתה יודע, ההגנה הגבוהה של מכבי, גם אדמס וגם אובה לעבור את השומר שלהם ולהגיע לטבעת. ואותו דבר גם עם הגבוהים, אתה יודע, דיברו שם על העניין הזה של שטעינו, והרבה מאוד פרשנים אמרו, האם יש לנו מספיק מסה שם בצבע.
הרבה מאוד פרשנים, ואני בפרק הקודם.
עכשיו, אוקיי, אז בוא באמת נשאל את השאלה הזאת. בסדר, על הקו האחורי, נראה לי שיש לנו איזה סוג של קונצנזוס, שאולי אנחנו נדבר על העומק, אולי על מה חסר, אבל ברמת היכולות שראינו מהקו האחורי, לפחות מהשלישיית גארדים הזרה, מאובה אדמס וקיל פטריק, אין לנו תלונות. אין לנו תלונות.
יותר רגועים, יש קצת בעיה של הובלת כדור, אבל אנחנו יותר רגועים, בוא נגיד.
יש גם פתרון להובלת כדור.
אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו?
אני רוצה לפתוח את זה עכשיו.
אוקיי,
נו, פתח לנו.
אתה יודע, בתור גולש, אתה בטח אוהב את הגלים, אז גל מקל פנוי, מוביל כדור ברמה גבוהה.
לא רוצה.
לא יכול להתאים לנו?
לא. עזור? התשובה היא לא. אני אגיד לך גם למה. אני אומר את זה דווקא בתור אחד שמאוד אוהב את מקל, שנים. מה זה אוהב את מקל? אתה יודע, כאילו לא איזה גרופי שלו מסתובב עם חולצות שלו, אני לא מחזיק חולצה 33 של דאלאס מבריקס מ-2014.
לא קנית במנהיגות קולת, גופיה שלו, במלאגה, מכרו עכשיו גופיה שלו במלאגה, במעל 1,000 שקל אם עלות.
אם תשלם לי 1,000 שקל אני מוכן ללבוש באהבה. לא, אמר, אני מאלה שמאוד אוהבים את הכדורסל שלו, ומאוד אהבתי לראות אותו לאורך השנים. אבל כשגל מקל מגיע לקבוצה, היא צריכה להיות הקבוצה שלו. מי שחושב שגל מקל יכול להגיע לקבוצה, ופשוט לזרום עם העסק ולעלות ל-10 דקות במשחק, כדי להעביר את החצי ולעזור נגד לחץ וקצת לסדר, זה לא האיש, זה לא האופי, קבוצות שמבקשות את זה ממנו פשוט לא מצליחות. בכל ניסיון שהיה לעשות איתו דברים כאלה, כשל. לטוב ולרע, זה האיש. עכשיו רגע, אני אגיד לך יותר מזה, כשאנחנו מדברים על קצב מהיר, אנחנו רוצים שהקבוצה הזאת תרוץ ותשחק מהר, כי אלה בעצם המקומות שבהם היתרונות שלה באים לידי ביטוי. לגל מקל יש הרבה מאוד יתרונות כשחקן כדורסל, אבל הוא שחקן שמשחק בקצב לא מהיר. הוא לא שחקן שלוקח ריבאונד, שורף את הפרקט, טס מצד לצד, ואו מגיע ללאפ, או מוצא את השחקן הפנוי בגל השני, שמחכה בפינה לזריקה נוחה לשלוש. הוא משחק בקצב יותר לאט, יש לו נטייה להאט את המשחק, ובמובנים האלה קצת מזכיר את ג'קובן בראון, סליחה על ההשוואה הנוראית, אבל כאילו, או שהוא דוחף במסירה אחת ארוכה את הכדור לצד השני של המגרש, או שהוא מעט. הוא לא ייקח את הכדור, ירוץ ויחפש את המסירה מהירה.
הכל נכון, וזה גם החשש שלי מגל מקל, ואני מעלה את זה רק בגלל, א', הסיטואציה של הגיל שלו, הוא בן 33, הוא לא גל מקל של גיל 25 שלקח אליפות עם חיפה, או לא יודע באיזה גיל זה היה, וחושב שהוא צריך להוביל קבוצה, אולי הוא חושב, אוקיי, אני בשלב מסוים בקריירה, אני אחרי, עברתי כמה דברים, אני לא בא להיות, אני בא להיות אחרי אובה סואן, ואני בא לעזור.
אבל זה לא עניין של אופי, זה לא עניין של אופי רק בראש, זה אופי של שחקן. זה אופי שכדורסלן, הוא כדורסלן שאם הקבוצה לא מותאמת לצרכה ולסגנון שלו, יתקשה מאוד להביא את היכולות שלו לידי ביטוי. יתקשה מאוד. בגלל זה במקומות מסוימים, סתם, אני אתן לך דוגמה הכי, זה הקדנציה האחרונה שלו במכבי תל אביב, ב-2017, התרסקה מאלפי סיבות, אבל אחת מהן הייתה, בין היתר, כי הוא לא התאים בעליל לקבוצה שנבנית ולצורה שבה הם ניסו לשחק.
ולקח לנו גביע על הראש.
תודה. כן, אבל כל הקבוצה הזאת שם הייתה דבר אחד.
אני אומר, זה לא, אני לא, עזוב, כן, אבל אני מסתכל, אבל זה חלק מזה. זה חלק מזה, כי שחקן כל כך דומיננטי כמו מקל, אם הקבוצה לא מותאמת לו, יכול להיות גם בעיה מאוד גדולה. יכול להיות גם בעיה מאוד גדולה. שוב, לא ברמת האופי, גל מקל הוא טים פלייר בגדול, הוא איש שעובד מאוד 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 קשה, ועל האיכויות שלו אפשר להתווכח, אבל אני חושב שלרמות שאנחנו משחקים בהם זה בוודאי יותר ממספיק. אני חושב שלסגנון קבוצה שיש פה כרגע, זה לא מתאים וזה לא יכול להתאים, ולשים אותו ליד שלישיית גארדים כל כך דומיננטית, כמו שיש לנו עכשיו, בסדר? ואני באמת חושב שזה שלישיית גארדים דומיננטית, שנייה, בשנים האחרונות לפחות שנייה רק לג'רלס דייסון וקינזי, ברמת הדומיננטיות שלה.
איכויות, כן.
אומר, רק ברמת דומיננטיות, זה לא מתאים, זה פשוט לא מתאים. יש לנו שם בעיה, אבל אני לא חושב שצריך ללכת לפתרונות כל כך רדיקליים.
כן, אבל תשמע, זה פתרון רדיקלי, אבל השאלה אם זה גם לא הפתרון היחיד שיש כרגע, אתה יודע, כל עוד הבן אדם הזה יהיה חופשי, השאלה הזאת היא תרחף מעל הפועל, זה אין ספק כאילו, וכולם יתהו האם הגיע הזמן. יכול להיות שהיינו צריכים לפתור את זה בצורה אחרת קודם, ובמשהו הרבה יותר סולידי, אני מסכים איתך, אבל כרגע שזה הפתרון היחיד שנמצא על המדף, השאלה הזאת היא לדעתי תמשיך להישאל, ואנחנו לא נצליח להתחמק ממנה.
אני ברור שזה לא הולך
להתחילה. אם אתה תנצח את קרשיאקה ומנרסה בטעות, אף אחד לא ישאל את השאלה הזאת יותר. עזוב, כולנו...
אבל אני אומר...
זה בסדר שיש דברות האלה, ואנחנו תמיד מחפשים, אתה יודע, יש נטייה באופן כללי לא יודע פה לחפש תמיד את הדשא של השכן.
לא, זה לא קשור לדשא של השכן, זה קשור לזה שיש לך בעיה בהובלת כדור, ויש לך פתרון על המדף קל, הוא לא לכתחילה. לא מראש הייתי מביא את גל מקל לקבוצה הזאת, אבל כרגע שאתה צריך עוד מוביל כדור, וגל פנוי, והוא אחד המוכשרים בתחום הזה.
נכון, אבל אם יש לך בעיה באחת האצבעות ברגל, הפתרון הוא לא לחבוש את כל הרגל עד מעל הקרסול. אתה צריך למצוא בעיה לאצבע. יש דרכים להתגבר על זה, יש דרכים לסדר את זה, יכול להיות שצריך לנסות קצת יותר, במשחק אימון אגב נגד חולון, היו ספוילר כמה דקות של עמית גרשון בתור מוביל כדור לנסות, אפילו אתה יודע, לפחות בליגה, בליגה יש לך פתרונות לזה לדעתי באופן די ברור. כאילו פטריק יכול לעבוד כדור, גם גרשון יכול, נגיד, גם כן. שניידרמן יכול
בליגה את הלא. שניידרמן לא ישחק כל יום נגד גארדים שלוחצים את הכדור כמו נגד מקבי, וגם אגב שניידרמן, גם אחרי שהוא היה קצת בשוק בהתחלה, אתה יודע, הצליח להשתחרר שם ועשו עליו בלתי ספורטיבית, וקלה איזה סל, אתה יודע, זה שאחרי זה אורן שוב הוריד אותו על הספסל, יכול להיות שהוא הרגיש שהמשחק הזה גדול עליו, אבל אני אומר, רוב ההגנות ששניידרמן יפגוש לפחות בארץ, זה לא הגנה של מכבי תל אביב, בוא נודה על האמת, כן?
לכן אני אומר, לנסות להסיק מסקנות, וכמה הגנות באירופה שתפגוש יהיו דומות, בכנות, להגנה של הקו האחורי של מכבי תל אביב. בוא נלך, אני אתן לך, אני הכי לארג' איתך, אוקיי? כמה הגנות ב-BCL, בטח בשלב הבתים הראשון, שנפגוש, יהיו דומות לזה. אני אומר לך, ראיתי קצת את קרשיאקה, יש להם הגנה מאוד חזקה, זה לא קרוב ברמת האינטנסיביות למה שחווינו בחצי גמר גביע ווינר. זה לא קרוב. Yeah. עכשיו, זה שאנחנו רוצים גם להתמודד על תארים בארץ, זה ברור, שוב, נצטרך למצוא לזה פתרונות, ויכול להיות שבאיזשהם שלבים לאורך העונה, הרוטציה צריך להתכווץ. אגב, הרוטציה כן התכווצה, כלומר, שניידרמן נשחק משמעותית הרבה פחות דקות בחצי גמר. יש לזה פתרונות, שוב, נקודתיים. אני מסכים שזה לא מושלם, אבל אני חושב שכרגע הפתרון היחיד שיש על המדף באמת, בהנחה שלא תוכל לשלוף איזשהו רכז ישראלי אחר כרגע מהכובע, הפתרון הזה, כאילו, השכר יוצא בהפסד, כלומר, הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם כתוצאה מהצורך להתאים את הקבוצה למקל, הוא הרבה יותר גדול מהתועלת שהוא יכול להביא, בעיניי. וזה לפני שאני מדבר על השאלה בכלל אם יש כסף לזה והכל.
הוא לא בחור זול, בוא נגיד.
אולי יוגב אוחיון מלאומית, יוקפץ.
היינו בסרט הזה גם שנה שעברה, לא?
היינו הרבה פעמים בסרט הזה. טוב, עד כאן לקו האחורי, או שיש לכם עוד מה להוסיף על הבעיות שלנו שם? לא.
לא, נראה לי שזה... שוב, אני חושב בעיות שם הן בעיות של נקודתיות, הן לא הבעיות הגדולות של הקבוצה כרגע.
זה הכירורגי, אבל בואו נעבור ל...
או ברץ מהר, אה? היה שם איזה קטע זיף שם לו שם את הרגל. תשמע, זה כאילו הבן אדם רץ 100 מטר, הוא כאילו בום, שחררים אותו מהעדן הזינוק. אתה יודע, הוא גם בנוי כמו איזה ג'סטין גטלין כזה, אם אתה זוכר אותו את ה...
כן, האמת שיש את הדימן לגטלין גם בריצה, בצורת ריצה.
כן, הוא כאילו, אתה יודע, הוא כמו עצן 100 מטר כזה, הוא כאילו...
כן.
אני ממש אהבתי את ה... היה איזה ריבאונד התקפה שהוא בא מאחורה כזה, והדף את זה כמו איזה כדורף, ובסוף זה הגיע איכשהו אלינו, אתה אומר, מאיפה הוא הגיע לכדור הזה, כאילו, זה התערבות כזאת קטנה שמביאה ריבאונד התקפה.
אגב, גם אדמס מאוד כזה, כלומר, הוא לא מהיר ואטלטי ואקספלוסיבי כמו אובה, אבל הוא גם, הוא נוכח בכל מקום, בכל פינה, אתה מוצא אותו פתאום, הבן אדם שומר כאילו בכנף הימנית שם על, לא יודע, ליף תחזיב, ופתאום מנסים להכניס כדור לריינולדס בצד השני בלואו פוסט, והבן אדם איכשהו מגיע לשם, יש לו, הוא גם, הוא זז מאוד יפה, באזור הזה אני אופטימי. נראה לי שאנחנו צריכים לדבר קצת על הקו הקדמי, על ה... על העניינים שם.
על הנעלם הכי גדול, על הנעלם הכי גדול תרתי משמע.
אנחנו מדברים על בנט. אני
מדבר עליו.
או מייקר.
אני מדבר על מייקר. מייקר, מייקר. אני ספציפית התכוונתי למייקר. אבל אתה יודע, בוא נדבר על איזה נעלם שאתה רוצה, זה משוואה בשני נעלמים.
בוא נתחיל במייקר. למה אנחנו מצפים? כאילו, אני לא אוהב הכתרות של פלופים בשלב כזה, זה נראה לי קצת מוקדם מדי.
לא הייתי מכתיר אותו בתור פלופ, אבל כרגע זה מאכזב ממה שראינו.
אני חושב שזה קצת כאילו, טוב, אני לא רוצה להגיד כאבי גדילה, כי אני לא חושב שהדבר הזה עוד יכול לגדול, אבל זה קצת קשיי הסתגלות. אני רואה המון קשיי הסתגלות. אם זה במשחק, אני חושב נגד הרצליה, אני חושב, הוא עלה בחמישייה, הוא עשה שתי עבירות מהירות כזה בדקה וחצי, וראית על הפנים שלו שכאילו, הוא עוד לא קלט את הסיטואציה, הוא לא מבין עדיין את ה... כאילו, כדורסל אירופי, כדורסל NBA, זה שני משחקי כדורסל, אני לא אגיד שונים בתכלית, אבל זה שני משחקי כדורסל שונים, והאיש עוד לא שיחק משחק כדורסל רשמי שהוא לא NBA, וזה לא דבר שאתה מתרגל אליו ביום, אתה לא מתרגל לדברים האלה ביום, זה לא קורה, אפילו אדם סגיע עם קצת ניסיון אירופי.
נכון. אבל מצד שני, אתה רואה את ההוא של אלת, איך קוראים לו? פאטון. שהוא, אתה יודע, הוא חתם שם איזה יומיים אחרי מייקר, ווואלה, הגיע לפה, התחיל לשחק כדורסל של אירופה, נראה פיט מושלם. אז אני אומר, יכול להיות שיש כאלה שלוקח להם יותר זמן, כאלה שפחות זמן. כרגע, במטרות המיידיות שיש לנו, אז כן, החשש הזה של החוסר ניסיון כדורסל האירופאי, כרגע בא לידי ביטוי על המגרש.
במיוחד שאין לקבוצה הזאת זמן להתחבר, דיברנו על זה כבר מקודם, המשחקים באירופה בשיטה הזו, אין זמן עכשיו להתחבר תוך כדי עונה ולהגיע לסי במרץ-אפריל. אנחנו צריכים להגיע לסי באוקטובר.
אני אחלק את העניין על מייקר לשני צדדים, בסדר? בצד ההגנתי, זה לא הולך להשתנות הרבה. מי שחושב שהוא הולך להיות פה, אני קיוויתי שהוא יגיע קצת עם קצת יותר מסה, זה לא קרה, אבל מי שחושב שהוא הולך להיות פה איזשהו, אתה יודע, מפלצת עם פרונט כאילו, שנותן במפ לשחקנים יריבים ומעיף אותם 15 מטר, זה לא הולך לקרות, הוא לא הולך להשתנות. ההגנה שלו תתבסס בעיקר על רגליים סבירות, ועל ידיים מאוד מאוד, וידיים מאוד מאוד ארוכות שיוכלו לשנות זריקות.
הגנתית הוא היה בסדר.
יותר טוב מאשר נגד גלבוע. יותר טוב
מאשר נגד גלבוע. אגב, מבחינת המסה, אני הייתי מצמיד לו איזה מי שיתחיל לטייל איתו בשוק, להתחיל להאכיל אותו יום-יום, קצת קובה, קצת עניינים.
סופרים אותו בקר של הזור.
הבן אדם.
אני יוצא מכאן, רגע,
יאללה, שהבן אדם יאכל קצת.
אני יוצא מכאן בפנייה נרגשת לכל, קברניטי היום אומרים במועדון, נכון? קברניטי, פרנסי, לא יודע מה המילה. אם אתם זקוקים למתנדב שיקח את טון מייקר לסיבובים בשוק, הנני, רק תגידו איפה, רק תגידו איפה ורק תביאו אשראי. עליי. פעם ביום, פעמיים ביום, כמה שחצו.
הוא יכול לקחת טיפים מג'קובן בראון, לדעתי זה הצמדה טובה, הוא עדיין בארץ, יכול להמליץ לו על כל המקומות.
על כל המקומות.
נעשה לו ארוחת צהריים.
פחמימות, פחמימות.
ארוחת צהריים באזורה, ארוחת ערב בג'אקו, האיש יוכל להתחזק, יהיה איתנו. אין, בכיף, באהבה גדולה, מה שתבקשו, לאן שתרצו שניקח אותו, ניקח, רק תאכילו את הבן אדם. זה כל מה שאנחנו מבקשים. לא, אבל רגע ברצינות, שנייה.
עכשיו ברצינות.
הגנתית, כן. הגנתית זה היה נראה טוב יותר, זה לא היה נראה מספיק טוב, אבל זה היה נראה טוב יותר. בואו, בהתחשב את זה שבנייה שרור הכיל אותו קש. ברבע הגמר, זה כבר התחלה של שיפור. שיקרה כאילו בלימת התחלואה, זה נראה פחות נורא ממה שזה הקודם. צריך לראות איך זה לאורך זמן. אני חושב שתקפית, אני מסתכל על זה בהשוואה ל... אתה יודע, אני משווה את זה, המשחק שלו הטוב ביותר עד עכשיו בארץ ברמה הרשמית, לפחות מה שראינו בעיניים, היה נגד הרצליה בשמינית גמר. ומה שבלט נגד הרצליה בשמינית גמר, זה שבמקום לנסות להכניס לו, הוא לא קיבל, פחות ניסו לשחק איתו פיק אנד רול עם היי פיק אנד רול, מה שנקרא, שהוא בא, חוסם, ומנסה לקבל כדור בהתגלגלות, אלא שהשתמשו בו יותר כסוג של פוינט פורד. הוא קיבל כדור למעלה, כלומר, הוא לא זה שחסם, הוא קיבל את הכדור אחרי החסימה, הוא היה, הוא השלים את ה... הוא היה גבוה ששלים למעלה אחרי חסימה, קיבל את הכדור משם, ומשם ניהל את המשחק. או שהוא מצא שחקנים שחתכו, או שהוא מסר כדור הצידה ובא לעשות סייד פיק אנד רול. ניסו להשתמש בו בדרכים אחרות שהיו יותר אפקטיביות. זה גם משך את הגבוה של הרצליה, אז היה נראה לי דעתי אונוואקו ששמר עליו, משך אותו חוצה, וגם עזר לו לבטא יכולות שלו בצורה טובה.
נכון. ואז אני שואל, ואז אני שואל את השאלה, האם הבן אדם לא ארבע, ואנחנו מנסים להלביש אותו בתור חמש. יכול להיות שהבן אדם בכלל ארבע, יכול להיות שצריך לשחק איתו ארבע, יכול להיות שהוא צריך לידו איזה מישהו, איזה חיית צבע, כדי שהוא ישחק בפנים, ואנחנו נראה את מייקר הרבה יותר בחוץ, והוא יהיה הרבה יותר אפקטיבי.
אני חושב שברמת הליגה שווה לנסות גם את מייקר בארבע ובלט בחמש. זה נשמע קצת, אתה יודע, כאילו התפיסה הקונבנציונלית שלנו אומרת, מייקר 2-13, בנט 2-3, תשים אותו בארבע ובחמש, התשובה היא כן. כן, זה לא משנה בכלל הגובה בעניין הזה, מה שחשוב זה היכולות. ואני יודע, וזה היה ניכר, ומקורות מדווחים גם משחק האימון נגד חולון, שהיה ניסיון, שנעשים ניסיונות להכניס לבנט יותר כדורים פנימה, אתה יודע, כמו שראינו בהתקפה הראשונה בחצי גמר.
בפאול סל שלו.
כן, אני חושב ששווה לנסות את זה. אם התקבלה החלטה שהולכים עם בנט ונותנים לו צ'אנס, אני חושב שזה רעיון טוב, לנסות את מייקר בארבע, לתת לו קצת יותר, אתה יודע, להשתמש באיום קליעה שלו מבחוץ, אם הוא יכול לקלוע 30-35% מספיק לנו, כדי למשוך את השחקן החוצה, אולי זה יאפשר לו להגיע להיכנס למצבים של פיק אנד רול, אחרי שההגנה כבר זזה, ויש קצת יותר שטח לזוז בו, ולנצל יותר את הניידות, אולי יכול לנסות להפעיל משם שחקנים, יכול מאוד להיות שזה דבר שצריך לנסות, כלומר, ראינו עד עכשיו בעיקר הרכבים, של בנט בארבע, מייקר בחמש, או מייקר בארבע וסגב בחמש, יכול להיות שווה לעשות את זה גם עם בנט.
נכון. בסופו של דבר, חד משמעית, אנחנו צריכים בן אדם שיתחיל לשחק מתחת לטבעות, מתחת לקרשים, ורצוי גם מעל הטבעות. ואם או מייקר או בנט לא מתכוונים לעשות את זה או לעשות את זה, אני חושב ש... אמנם זה שלב מוקדם, אבל אנחנו צריכים לחשוב על פתרון יצירתי, איך אנחנו מוצאים שחקן, שכן ממלא את התפקיד הזה. לא יודע, אני היה לי בראש כזה ג'סטין טילמן כזה, אתה יודע שנטו יעילות, משחק קרוב לסל, אני חושב שהוא לצורך העניין ליד מייקר יכול להיות פיט מושלם.
יפתח, אתה חושב שצריך לעשות שינוי מהקו הקדמי?
תראה, עד יום שלישי מול קרשיאקה אנחנו לא נספיק בכל מקרה, כי ענייני בידודים ועד ששחקן מגיע...
היום אתה מחתים עם שחקן מחוסן, דעתי הוא יכול... בעצם לא...
יש את כל התקנות ואת כל זה, אני לא בטוח ש... עזוב, שחקן שלא יתאמן גם, זה לא פתאום
למשחק הזה. לא משנה, בוא נדבר באופן כללי.
צריך לעבור את שני המשחקים האלה ואז לראות, אין מה לעשות או לחשוב כבר על שינויים לפני זה, כי זה לא ייתן לך כלום.
אני נוטה להסכים עם יפתח. כלומר, גם אם יש לנו דברים שאין לנו כמו אינדיקציה, מה שיש לנו כרגע זה סוג של כאילו, זה דן דיל. לפחות בהקשר של שני המשחקים הראשונים, שסימנו אותם, זה קרשיאקה ומנרסה, זה סוג של דן דיל. אני חושב שזה ראוי לצ'אנס. כלומר, אפשר לדבר בדיעבד מה נעשה, אם היו צריכים להביא גם את מייקר וגם את בנט, אם אלמנט הסיכון הזה לא היה גדול מדי, אם לא היה צריך ללכת אולי על זלי במקום סגב, לא משנה, אני אומר באופן כללי, אנחנו יכולים לדון בזה עד מחר. במצב העניינים הנוכחי, כשצריך לקבל החלטה לקראת שני המשחקים האלו, שהם באמת שני המשחקים היחידים שקריטיים בשלב הזה של העונה, צריך לצאת למלחמה עם זה, אבל צריך גם לנסות דברים אחרים.
כן, בוא נזכור שיהיה לנו את קייזר גייטס גם במשחקים האלה, וזה לא כמו בליגה שלהם חמישה זרים.
רק אני שם על השולחן שבנט יש לו קאט אחרי קרשיאקה. זאת אומרת ש...
אחרי קרשיאקה או אחרי מנרסה?
אני חושב שאחרי קרשיאקה, אם אני לא טועה, וזה כן נקודה שתצטרך לבחון רגע את הדברים.
אני משער לגבי בנט, אבל שגם אם ירצו להאריך לו נניח בעוד חודש, לתת לו קאט עוד חודש, אני מעריך שבשלב הזה הביקוש לשירותים שלו הוא לא כזה גבוה, שהוא יכול להגיד להם כאילו, חבר'ה, עוד סוף עונה או שאני הולך. אני לא חושב שהוא במצב הזה. אני גם כן מתרשם שהוא... אתה יודע, זה היה קצת קשה לראות את זה בחצי גמר, אבל אני מתרשם שהוא מנסה. אני מתרשם שהוא מאוד 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 רוצה, מאוד מאוד מנסה. Okay. השאלה שוב, אתה יודע, זה מלחמה בין בין החושך לאור שם. יש לו...
השדים.
כן, זה מלחמה בשדים.
השדים של בנט.
זה השדים, זה
מעט מן האור, החושך, איך זה? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
עזוב, נו.
זה בנט אמר.
כן, עזוב. יש לנו מספיק צרות עם בנט של הכדורסל, בואו לא ניכנס לבנט של הפוליטיקה.
יואב, לפני שאתה נפרד מאיתנו וממשיך לדרכך, יש לך איזה מילות סיכום, מילות פרידה.
איך אתה מסתכל על שבוע הבא נגד קרשיאקה, בוא נגיד זה ככה.
וואי, וואי, וואי.
תכף יעלה כאן יעקב מאיר על הקו, אתה לא תוכל להישאר איתנו, ולכן אנחנו נשאל אותך עכשיו, איך אתה רואה את הסיכויים?
איך אני רואה את הסיכויים? תשמע, בוא, הסתכלתי קצת על הליינים של שחייה ב-BCL, אז זה קרשייה כמדורגים שם, כאילו מקום שני, אחרי הראשונים עם הנות, לא, יחד עם בורגוס, הראשונים זה מאלגה וטנריפה, ואחרי זה קרשיאקה ובורגוס. זה בעצם הפיינל פור שמסמנים שם, קבוצה מאוד מאוד...
אגב, איפה הפועל מסומנת? סתם תוהה?
הפועל כרגע מקבלים... אנחנו נעלה את הרשימה הזאת, אם אני לא טועה, זה מאלגה עם סיכוי של 8, אותו דבר טנריפה, אחרי זה יש לך 10, את קרשיאקה ו... את קרשיאקה ואת בורגוס, יש איזה כמה קבוצות עם 12, שזה IK של דאדס, אני חושב שאנחנו ב-15 עם עוד הרבה מאוד קבוצות, אבל לא...
מקום לא מספיק טוב באמצע, מה שנקרא.
משהו כזה, אבל באמת, קרשיאקה קבוצה מאוד מאוד איכותית, אבל אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להגיע עם הקהל, לתת שם הצגה, אנחנו ראינו גם את קיל פטריק מצייץ על זה, וגם את אדמס מצייץ על זה, וגם את מייקר מצייץ על זה, והפועל באמת אילו אחרי זה סרטון עם כל הציוצים שלהם, שהם מתלהבים מהקהל, הם ניזונים מהקהל, אתה רואה שזה מרגש אותם, ואני חושב שאם אנחנו באים, לפחות אנחנו אוהדים, לתת הצגה בארנה, ווואלה, אתה יודע, קרו דברים, זה קבוצה יותר טובה מאיתנו, כרגע גם יותר משושפת ויותר מחוברת, אבל אני חושב שבכדורסל של היום, אם אנחנו נבוא ונהיה אגרסיביים, כמו שהיינו נגד מכבי רוב המשחק, יש שם איזה סיכוי להביא משהו, ואתה יודע, לך תדע, אולי פתאום מייקר ובנט יתחבר לנו בדיוק במשחק הנכון, כבר קרו דברים מעולם. אז יאללה, חבר'ה, כולם לבוא, אני מאוד מקווה להצליח לארגן לי את כל הבייביסיטרים, אם התחלנו עם הילדים, אז אני מסיים עם הילדים, ויאללה, דש ליעקב, אני חוזר פה לתופת.
יגיע, יאללה.
תחזיק מעמד.
יאללה חברים, תענוג.
טוב, נראה לי דיברנו מספיק על גביע ווינר ועל כל ההכנה של הפועל, ואנחנו כבר מתחילים עם הדבר האמיתי.
יפתח, אני יכול לזרוק לך מספר, ותגיד לי מה הוא אומר?
אני מת על מספרים, אז תן.
מה אומר לך המספר 615? רמז לא תרייג ועוד שתיים.
לא נשמע לי מוכר.
615 זה מספר הימים שיעברו בין משחק הבית האחרון של הפועל ירושלים ב-BCL עם קהל, לבין משחק הבית הקרוב של הפועל ירושלים ב-BCL עם קהל.
תשמע, זה...
המשחק האחרון, למי שלא זוכר, בסדר, עם קהל, אני לא מדבר על השמינית גמר נגד פרישטרי, היה נגד בורגוס ב-29 בינואר 2020.
זה מרגיש לי כל כך מזמן.
עם המשחק, היינו בשליטה רוב המשחק, ואז מקפדן שם השתולל ברבע האחרון, הם עלו ליתרון 4 דקה 50 לסוף, ושתי שלושות של בריימו, עם עוד איזה סל של פדין,
לדעתי,
כן, משתי פינות שונות. הצליחו לנצח את המשחק, באמת, אחד הגדולים שהיו בארנה באותה שנה, ומאז הפועל ירושלים לא שיחקה משחק בית אירופי עם קהל. זה בלתי נתפס, זה באמת בלתי נתפס, זה כמעט שנתיים, זה קרוב לשנתיים, וסוף סוף זה מגיע, ונראה לי שנעלה אורח על הקו לדבר על זה, נכון?
כן, יעקב מאיר יהיה איתנו עוד דקה, רק נזכיר, קבוצה שמגיעה, קרשיאקה טורקית, הם כבר שיחקו משחק אחד בטורקיה, הם הביסו את פטקים ספור, זה הדרבי של איזמיר.
אני לא מאמין שבאמת שלפת את הנתון הזה.
זה קבוצה מאיזמיר, זה קל. הם ניצחו 92-59 בקלות, השחקנים הבולטים שם, אנחנו נדבר עליהם בהמשך נרחיב, אבל... מי שבמשחק הזה היה, זה בעיקר הזרים, טוני טיילור, הגארד, 20 נקודות, בונזי קולסון, 18 נקודות, אמביה, נכון? ככה אומרים את זה?
כן, אמביה.
אמביה 15 ובלקמון 12, הם קלו 15 מ-28-3, הביסו שם, משחק כאילו, אתה יודע, קל.
מהרבע הראשון פחות או יותר, הם רצו שם איזה 23-5 או משהו ופרקו את היריבה.
כן, בשבת הקרובה, למי שמאזין יכול להיות שזה כבר אחרי, הם ישחקו מול בחצ'שיר. מאיסטנבול.
אי אפשר להגיד את זה בלי לשמע כמו דני קורן.
בחצ'ה שיר. כן. והם יגיעו אלינו כבר אחרי שני משחקי ליגה, ונקווה שיהיה טוב. אנחנו נעלה עכשיו את יעקב.
איתנו על הקו יעקב מאיר מישראל היום, כתב הכדורסל של העיתון, שיחי יעזור לנו להתכונן לקראת המשחק נגד קרשיאקה ביום שלישי. יעקב, מה נשמע?
בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומכם חברים?
אנחנו מעולה, אנחנו קצת בלחץ מהיריבה הראשונה שלנו ב-BCL, אז אנחנו צריכים שתבוא להרגיע אותנו קצת ואת האוהדים.
יש סיבה להיות בלחץ?
אני חושב שעוד לפני שנדברים על היריבה, אתה יודע, מסתכלים על המשחקים האחרונים, אם זה מול מכבי בגביע ווינר, אם זה משחק מול חולון שאומנם לא ראינו אותו, אבל אתה יודע, עקבנו בטח כולם עקבו אחרי הפליי ביי פליי והתוצאה, אז אני חושב שהקבוצה עדיין לא מוכנה מספיק, אפשר להרחיב על זה קצת, על הבנייה המאוחרת, בטח כבר רחבתם הרבה, אבל קבוצה לא עשתה מספיק אימונים ביחד, ובטח כשאתה מגיע ל-BCL, קבוצה בסדר גודל של קרשיאקה, שהיא כבר התחילה את העונה, והיא תעבור כמה, שניים, כמה משחקי ליגה עד המשחק, אז אני מעריך שהם טיפה יותר מוכנים.
בוא נדבר רגע על הקיץ של קרשיאקה, בעצם על הרקע שהוביל, איך הסתיימה העונה הקודמת שלהם, ומה הם עשו בקיץ האחרון.
קודם כל אנחנו זוכרים שהם הגיעו שנה שעברה לגמר, לגמר של ה-BCL, וסאריצ'ה שהוא מאמן, מאמן טוב, מאמן בכיר, אתה יודע, מאמן סיורוליג, הנבחרת טורקיה, נמצא שם כבר תקופה, הוא אמר לפני כמה ימים שהם מכוונים לזכייה, אז יש לו קייס, כמו שאומרים, אני חושב שהם הקבוצה הכי איכותית במפעל, אבל כן יש לו קייס, כן קבוצה טובה, הם עשו איזה כמה שינויים, אנחנו זוכרים סקנריק כבר לא שמה, אבל טוני טיילור נשאר שהוא שחקן מרכזי מאוד בקו האחורי, הביאו את ג'יימס בלקמון מגיע מאחרי עונה טובה בשקטש, וכמובן חיזוק משמעותי מאוד עם בונזי קולסון שהיה MVP של ה-BCL, של ליגה צרפתית, שהוזכר לקבוצות יורוליג בקיץ, זה השחקן המרכזי, אנחנו בטח נרצה לדבר על מאצ'אפים וכאלה, אז הוא שחקן מרכזי מאוד, ממנו אמורה להגיע עיקר הסכנה.
מבונזי קולסון, שהוא נזכיר פורוורד, איזה סגנון הוא משחק, כאילו מבחינת מישהו דומה לו, יש לך איזה דוגמה ככה שהאוהדים שלנו ידעו לפחד או להתכונן?
תראה, הוא בעיקר שלוש, כזה שלוש גדול, חזק כזה, אני לא יודע עכשיו להגיד איזה שחקן כזה מזכיר לי, אבל באמת שחקן שיכול לעשות הרבה דברים, גם מביא כליה, גם יכול לשחק בפנים, יכול להתמודד עם כמה עמדות, שחקן באמת...
ומי שומר אצלו, מי שומר עליו אצלנו?
האמת שאנחנו לא מכיר, אני לפחות לא מכיר מספיק טוב את הקבוצה, אני חושב שאני גם לא בטוח שאורן מכיר מספיק טוב את הקבוצה, אני לא ראיתי פה איזה שחקן ש... בטח לא בעמדות הפורד, זה שחקן שהוא שומר מצוין, אתה יודע, אנחנו יודעים שבגרדים, אוקיי, או בסואן, זה השחקן שיקח את השחקן המרכזי של הקבוצות היריבות, לא מדברים משמעק על קרשיאקה, אבל בעמדות הפורד אני לא רואה פה איזה שחקן שהוא שומר מעולה, בטח בבעיה על דתי המרכזית השנה, זה שהרבה שחקנים שהם לא עם ניסיון אירופאי, אז זה עוד יותר מקשה עלינו לדעת, אני חושב ש... ינסו שם כמה דברים, יחליפו עליו כמה שחקנים, בינתיים אני לא רואה פה את השחקן, איזה סטופר הגנתי בעמדות האלו, שאתה אומר, וואה, נשים אותו על בונזי קולסון, ולא יודע אם יכולים להתרגועים מול כזה שחקן, אבל אתה יודע שהוא פחות יקביל אותו, ינסו כמה דברים, ינסו להחליף, ינסו להביא אותו בטח למקומות שפחות נוחים לו.
אני אגיד שני דברים בעניין הזה, קודם כל בונזי קולסון, אם אני מחפש דוגמה, התלבטתי קצת אם זה מזכיר לי קצת את דווין סמית, או יותר מזכיר לי קצת את וויל קלייברן, מין שלוש, שחקן שמשחק שלוש, ויכול לשחק גם ארבע בהרכבים מסוימים, נותן, משחק בכל מקום, כל פינה על המגרש שתשים אותו, הוא ידע לעשות את העבודה, יש לו כליאה, יש לו פוסט-אפ, הוא ידע להפעיל שחקנים מפוסט-אפ. אני חושב שהמשימה, אני לא אופתע בו נגיד ככה, אם לאורך הרבה מאוד דקות במהלך המשחק, מי שינסה לעצור אותו זה קייזר גייטס. קייזר גייטס קצת פחות מוכר לנו על ה... אנחנו מסתכלים בדרך כלל על שחקנים שמגיעים מהג'י ליג, ולא ממש מחפשים אצלם את הטיקט ההגנתי. קייזר גייטס הוא שחקן הגנה, שחקן עם יכולות הגנתיות טובות. גם במשחק נגד חולון, מקורבים בכירים למיקרופון בזה הרגע, יכולים להעיד שהוא נתן דקות טובות מאוד של הגנה, גם על קריס ג'ונסון וגם בכלל על שחקנים אחרים, כלומר הדקות שבהן הוא היה על הפרקט הגנתית היו טובות יותר באופן משמעותי. אני מעריך שהוא כן ינסה לעצור את הצעדים, אני פשוט לא בטוח שזה כל המשימה, כלומר זו לא קבוצה של שחקן אחד. השאלה שלי היא עד כמה ניסו, אני סקרן לראות עד כמה ינסו ללכת פנימה בוא נגיד בהתחלה לסמי חרדן, שזה הגבוה הפותח שלהם, מיודענו הלולב הטורקי.
שנתן לחולון משחק שנה שעברה.
כן, בין היתר, בין תפקידיו בחיים.
זאת אומרת שהוא צריך להחזיר עכשיו משהו.
לא, לא צריך להחזיר, תהיה מי שאתה, אנחנו כבר נדע זה. עד כמה אתה חושב שהסיפור של הקו הקדמי בקרשיאקה הוא מסוכן להפועל במשחק הזה?
אז זהו, אנחנו גם זוכרים אותם שנה שעברה, משחקים וכולו, גם אנחנו זוכרים אותם גם ברבע גמר מול אורן, מול נימבורג בעונה שעברה. בכלל קרשיאקה, וזה אני אקשר את זה לקו הקדמי, זה קבוצה, אני מעריך שזה בגלל שזה אותו מאמן, וגם חלק מהשחקנים נשארו, אנחנו נראה פחות או יותר את אותו כיוון, קבוצה שמשחקת אגרסיבי מאוד, בקצב גבוה, עם שחקנים אתלטים חזקים, וכשאתה מסתכל על הקו הקדמי, זה באמת הם בעיה מעולה, שחקן מעולה נשאר, הביאו את הקיל מיטשל, אנחנו מכירים אותו, זה לא השחקן הכי מוכשר בעולם, השחקן
יעיל.
אגרסיבי, שחקן שנותן, יכול לשמור, אתה יודע, ריבאונד, עושה דברים, עושה נזק בצבע.
תקל אותי אם אני טועה, הוא היה גם מועמד להפועל ירושלים בקיץ האחרון?
לא, קיץ שעבר.
בקיץ הקודם.
קיץ שעבר, אחרי שהוא עזב את גלבוע, אז הוא היה מועמד להפועל ירושלים, דיברו איתו, ובסוף זה, אני חושב שבריימו אז נשאר, והוא הלך לראשון, הוא חשב שהראשון ישחקו ביורוקאפ, ובסוף הם ביטלו ברגע האחרון. אז ככה שיש להם, אתה יודע, זה לא, הלאה, עכשיו ראינו שגמבל הולך לטנריף, וזה, יש קווים קדמיים יותר מוכשרים מזה, אבל אוקיי, קבוצה אגרסיבית חזקה, עם ניסיון באירופה. אני חושב שפה קצת יש להם איזשהו יתרון, הקו הקדמי של, לא רק הקו הקדמי, אבל הקו הקדמי של הפועל ירושלים הוא, שחקנים שהם פחות מנוסים באירופה, אתה יודע, כל הדברים הקטנים, כל המשחק פנים הזה, קבוצה מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד משחקת חזק, לפעמים יש לה ככה נטייה לחנק בדקות חשובות, אבל אני חושב שהמפתח פה לא לתת להם להיכנס לקצב, ברגע שמכנסים לקצב, יש להם כישרון, יש להם חיבור, הם יהיו, כמו שאמרתי, יהיו בכושר קצת יותר טוב, זה קצת תהיה בעיה.
בוא נגיד דבר כזה, אם אתה צריך לסמן מפתח אחד שצריך לעשות, דבר אחד שחובה לעשות כדי להשאיר סיכוי לנצח את המשחק הזה, אתה יודע מה, אני אפילו לא מדבר מונחים של ניצחון ודאי, כי כולנו ראינו את הפועל ירושלים ומבינים שזה עדיין לא שם. מה היית מסמן?
אנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא מכירים, את שתי הקבוצות אנחנו לא מכירים עדיין מספיק טוב, זה מפה להתחיל, אני חושב ש... להפועל ירושלים יש יותר כישרון התקפי. אם המשחק יהיה, בטח בארנה, המשחק יהיה בקצב גבוה, בסקור גבוה, הגיע להרבה פוזיישנים, אני חושב שיש פה איזשהו יתרון. ברגע, אני גם זוכר את המשחק שלהם בחולון שנה שעברה, בטח בחוץ, הם באים לשחק, להוציא את הקבוצה יריבה מהקצב, לשגע קצת הקהל, להלחיץ קצת את המערכת. אני חושב ש... סקור גבוה, תת לאדמס להיכנס, לעשות נקודות, נתן אולי קצת את האתלטיות, הזריזות של מייקר בפנים, לעומת הגבוהים שלהם.
או בחוץ, לנסות לנצל את האיום שלו בכלייה, ולתת לו למשוך גבוה החוצה, ולנהל את המשחק מבחוץ, כמו שעשו קצת...
נכון, להכניס את הקלעים קצת לעניינים, נכון? זה לדעתי המפתח המרכזי.
איך אתה, בוא נראה, שאלה אחרונה, איך אתה מעריך את הסיכויים לקראת המשחק הזה?
לא, זה מצחיק, זה עד למשחק בגביע ווינר, כאילו, מה זה כולנו? הרבה דיברו על זה שוואלה, קבוצה חזקה, מוכשרת של הפועל ירושלים, יכולה לעשות דברים, וגם ב-BCL וזה, ופתאום איזה ככה, איזה כמה ימים פחות טובים קצת הורידו את זה, אז גם אצלי זה הוריד טיפה. אני חושב ש... יש פה איזשהו יתרון קטן לקרשיאקה, בעיקר בגלל ה... בעיקר בגלל שהם דתי יותר מוכנים, התחילו להתאמן יותר מוקדם, התחילו כבר לשחק כמשחקים רשמיים, טיפה יותר מוכנים, אבל אני חושב שזה לביתיות, ואולי אם זה איכשהו יתחבר, אז יש יכול לתת לפועל ירושלים איזה יתרון, אבל נכון לעכשיו, קצת איזושהי עדיפות מסוימת לקרשיאקה.
אוקיי, אז יעקב מאיר, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו נקווה
שתחזיותיך יתבדו.
גם אני.
נזמין אותך לאכול איתנו כובע ביחד בשידור חי, אני מקווה. יעקב, תודה שדיברת איתנו.
נזכיר רק שאפשר לשמוע את יעקב מאיר בפיינל פוד, נכון? זה הפודקאסט כדורסל ישראלי, מעולה, מומלץ.
בדקות הבודדות ביממה שבהם אתם לא מאזינים לכיפה אדומה בריפית, לכו לשם.
בטח, זה אחרי זה. אחלה, תודה רבה יעקב.
תודה יעקב.
אחרי.
טוב, אנחנו לקראת סגירה, אבל להיפתח יש מונולוג חשוב לשאת על לוח המשחקים.
כן, אני לא חושב שזה מונולוג, פשוט איזה נקודה שככה טיפה מפריעה, זה גם מהצד של ההנהלה שלנו, של הפועל, וגם מנהלת הליגה. זזו שני משחקים, התאריך שלהם כבר פורסם וידענו אותו. אין בעיה שזזים משחקים, התרגלנו לזה, זה משהו לא חדש. אני חושב שלא יצא שום הודעה רשמית בנושא, לא הודעה, לא בפייסבוק, לא בטוויטר, לא של המנהלת, לא של הפועל. אנחנו מדברים על המשחק מול גליל עליון, שזז ממוצאי שבת ליום ראשון.
מחזור הפתיחה.
מחזור הפתיחה של הליגה.
אנשים כבר סגרו קייקים ו... וכל מיני אטרקציות באזור, כן, וצריך בהתראה של שבוע וחצי זה זז.
אז עם תיירות כפר בלום הסליחה, אנחנו נוכל להגיע רק ביום ראשון, וגם באותו שבוע המשחק ב-BCL מול מנרסה, שזה בעצם זה תוצאה של זה שהוא זז ליום רביעי, אז זיזו את המשחק מול גליל ליום ראשון. לא יודע, לפחות, אם אני מעדיף שלא יזיזו משחקים ושנדע עליהם כמה שיותר מראש, אבל אם מזיזים, עדיף שיודיעו ונוכל להתארגן בהתאם, ולא נגלה את זה במקרה.
אז אני מסכים איתך ואני קצת יותר רדיקלי. גם זה שמזיזים משחקים בהתראה כזאת, זה לא סבבה. זה לא סבבה.
בוודאי.
אוקיי, אני לא יודע מה גילו. אני באמת, אני אפילו לא תורח לבדוק, כי למען האמת,
יש איזו תשובה.
בתור מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, בתור הצרכן במרכאות כפולות ומכופלות של הדבר הזה, זה לא אמור לעניין אותי. אני לא מאלה שחושבים שהלוז צריך להיות חצי שנה מראש קדימה, כמו בארצות הברית, ולא משנה מה, גם אם קבוצה שלמה מתרסקת בטיסה לדרך, לא מבטלים משחק. בסדר? אפשר להיות גמישים, אפשר להיות יותר דינמיים. אבל שבוע וחצי, שבועיים לפני משחק, רוב בני האדם הנורמליים לא יושבים ומתכננים את כל השבוע שלהם בהתראה של יומיים. אנשים מתכננים דברים שבועות מראש, מבטלים תכנונים, מזיזים פגישות, קובעים סידורים לילדים, לא יודע מה. מספיק אנשים שחשבו, אתה יודע, כאילו, תכננו הלוז נגד, המשחק נגד גליל פורסם שבועות מראש. אני מניח שחלק לא מקטן משלו עדים, תכנן לעשות טיול בשבת, בצפון, ולהגיע למשחק במוצאי שבת. ובהתראה כזאת לבטל, יכול להיות שיש נסיבות שישמעו נורא נורא מוצדקות, אני לא יודע, אני חושב שראיתי משהו על סקוטלנד, משחק של הנבחרת נגד
המשחק
סקוטלנד.
המשחק של ה-BCL זז מיום שלישי לרביעי, מראש העדיפו שהמשחק מול גלילי ביום ראשון, וברגע שהאפשרות כזאת, כי המשחק שלנו נדחה, אז ניצלו את ההזדמנות והזיזו אותו.
אני לא יודע,
זה מה ששלומי פרי כתב.
אתה יודע מה, עזוב, אני גם לא מתייחס אפילו לגופה של החלטה, בסדר? יכול להיות שהוא 20,000 סיבות מוצדקות. הקלות שבה מזיזים משחק בהתראה כזאת, היא קלות לא רצינית. היא לא רצינית.
ושוב, לפחות הודיעו.
אז זה לא רציני. באופן כללי, זה לא רציני להזיז בהתראות כאלה משחקים. יש אילוצים, אני מכבד, אני מקבל. צריך למצוא את כל הדרכים שבעולם ולהפוך כל אבן, כדי להגיע למצב של לוחות משחקים מרגע שהם פורסמו, הם ברזל.
ובואו נזכיר פה שוב את הלחץ שמפעילים חלק מהעודים שלנו. אני לא יודע אם זה יעזור, ואני מקווה שגם הקבוצה בזה, את ההתנגשות במשחק נגד מכבי בליגה, שמתנגש משחק כדורגל באותה שבת.
בהזדמנות אני אפתח מה אני באמת חושב על המנהלת רגל, אתה יודע, כאילו אנחנו יכולים להעביר ביקורת עד מחר על המנהלת צהל, אני מאחל לנו כל החיים שהמנהלת שתארגן את המשחקים שלנו תהיה המנהלת צהל ולא הרגל, יש לי הרבה דברים להגיד עליהם ונראה לי שאני אוותר.
ובכל מקרה אני מקווה שיהיה לזה איזשהו פתרון, אני אמנם לא מגיע למשחקי כדורגל, אבל יש הרבה אוהדים שכן, וחשוב שתהיה איזושהי התחשבות כדי שאוהדים יוכלו להגיע גם וגם. אין הרבה קבוצות בארץ שמחזיקות שתי קבוצות בליגות הבחירות עם אותו קהל.
למה? רגע, יש לנו מכבי תל אביב.
הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב, באר שבע סוג של...
אוקיי, באר שבע זה לא אותו קהל.
חולון וביתר.
חולון וביתר, ו...
סתם, לא, באמת, אני מתחבר לנקודה, הכל אנחנו מבינים את זה.
נוף הגליל וגליל עליון.
נראה לי שהמסר הוא עבר. בגדול, תנו, אנשים רוצים להגיע למגרשים, תתייחסו לזה בהתאם, ותנו להם את האפשרות לתכנן מראש כדי להגיע. עוד משהו שאנחנו צריכים לצאת עליו?
לא, אנחנו רק נאחל לכולם המשך שבוע נפלא, תגיעו למשחק מול קרשיאקה.
אחרי החגים שמח, או מה שלא מאחלים, כן?
כן.
במיוחד לכל מיני אנשים שאימרו שלא יגיעו לחגים, והנה הם.
הנה. אז
בפרק הבא רעיון מיוחד של שעתיים עם סגיב דוד, לכל המעוניינים.
יופי, אז תעקבו אחרינו בכל המקומות, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, whatever, מיליון דברים.
ושיראל.
ושיראל, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר, פעילים ויפים ונחמדים, טיק טוק עדיין אין לנו, אבל אולי גם זה יגיע בהמשך.
אולי הילדים של יואב יפתחו לנו, לא? אם אתה צריך לבנות על דור עתיד כלשהו, זה האנשים שיעשו את זה. אנחנו בשלב שפותחים טיק טוק, מסתכלים על זה, ובמבט של איזה...
אולי גם...
במבט של איזה דוד זקן שואלים, אבל בשביל מה הם צריכים את זה? כאילו...
לגמרי. אז אנחנו עדיין לא בטיק טוק, אבל אנחנו מקווים להגיע גם לשם. יאללה, אז תעשו לנו את כל הפולוים והפעמונים
והעניינים. ושתפו בכל הכוח.
שתפו בכל הכוח.
שיהיה אחלה יום, יאללה הפועל.
יאללה הפועל.